כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, תרופה לדלקת מפרקים הוכחה כיעילה במקרים של דלקת קרום הלב. התרופה הביולוגית האנקינרה שימשה כתרופה לדלקת מפרקים שגרונית, אבל עם השנים נמצאו לדלקת הזו תרופות יעילות יותר. השימוש בה נזנח. במחקר חדש התברר שהתרופה שנזנחה יעילה בטיפול במחלה אחרת לגמרי, דלקת חוזרת של קרום הלב. מיד אדבר עם אחד החוקרים שקשור למחקר הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן פרופסור משה שרון, ראש הקתדרה ללימודים בהיים באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא מחבר הספר הדת הבהאית וכתב הקודש שלה, הספר הקדוש ביותר, שנמצא כאן איתנו על השולחן, שכן לפני כשבוע על פי האמונה של הבהאים מייסד הדת הלך לעולמו. שלום לך פרופסור משה שרון.
שלום וברכה.
טוב, אז ברוך הבא לאולפן. אנחנו מיד נתהה על קנקנה של הדת ונבין מי ייסד את הדת הזו, מי הם הבהאים, מה עקרונות האמונה שלהם, מה הקשר בינם לבין העיר חיפה, ונעסוק בעוד עניינים. מין חדש של נחש צפה התגלה בהודו. הנחש בצבע כתום, דגימות DNA שנלקחו מהנחש נשלחו למוזיאון הטבע בלונדון והן איששו את העניין. אכן מדובר במין חדש לגמרי. וגם אל תאמרו האדם נגד המכונה, אמרו האדם עם המכונה. ביצועים של קבוצות מעורבות, זאת אומרת קבוצות של בני אדם ובינה מלאכותית, הגיעו לתוצאות טובות יותר במשחקי רשת בהשוואה לקבוצות של רק בני אדם. אנחנו מיד נדבר על המחקר החדש שפורסם בכתב סיינס, וגם האם קניית ירקות מהחקלאי המקומי ושיטות חקלאות אורגניות יכולות להשפיע על איכות הסביבה. האורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק שלנו אבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. ואנחנו עוברים לפרופסור משה שרון, ראש הקתדרה ללימודים בהיים באוניברסיטה העברית בירושלים, ומחבר הספר הדת הבהאית וכתב הקודש של הספר הקדוש ביותר. בספר שלך נמצא התנך של הבהאים, שהוא מבואר?
הוא מתורגם לעברית, הוא מבואר. התרגום עצמו מבואר. אתה יכול לקרוא לזה התנך של הבהאים, כי זה הספר החשוב ביותר, המכיל גם את העקרונות התיאולוגיים וגם חלקים חשובים מן העקרונות המשפטיים שקבע אותם בהעולה המייסד של הדת הבהאי.
אז בוא נדבר עליו. מי הוא, מאיכן הוא יצא? זאת אומרת, האם הוא נולד בחלל ריק ברמה הדתית?
לא, אבל זה כדי להגיע אליו צריך לומר כמה דברים מקדימים. הדת הבהאי צמחה מתוך השיעה. השיעה היא תורה, בעצם היא תורה משיחית.
כן.
והשיעה המקובלת ביותר, הנפוצה ביותר, היא השיעה השנים עשרית. שנים עשרית מפני שהיא מאמינה בקיומם של 12 אימאמים, שהאחרון בהם נעלם בשנת 260 להיג'רה, שזה 1872-73-74.
כן.
שוב פעם, אני חוזר, בשנת 260 להיג'רה, וזה מה שחשוב, שזה שנת 873-874. והשיעים מאמינים שהוא יופיע באחרית הימים, הוא ימלא את העולם צדק ויושר, וכמובן יהפוך אותו כולו לשיעי.
אז רגע, הבהאים הם התפלגות מהאיסלאם השיעי?
כן, הבהאים הם התפלגות מהאיסלאם השיעי.
אוקיי.
כן, מהאיסלאם השיעי. ואכן, הדברים היו מקובלים כך עד שנת 1260 להיג'רה, שזה היה 1844. וב-1260 להיג'רה, השיעה ציפתה להופעתו של האימאם הנעלם, כך הוא נקרא, האימאם הנעלם, שנעלם בדיוק 1,000 שנים קודם לכן. מבחינת, לפי לוח השנה האסלאמי. ואז קם בחור די צעיר בדרום מערב פרס,
כן.
ואמר שהוא בעצם למעשה ההתגלות האלוהית החדשה לדור שלנו. זאת אומרת, הוא טען שבכל דור ודור יש התגלות אלוהית, ושהוא ההתגלות לדור הזה, וקרא לעצמו הבב, השער. הפרסים הוציאו אותו להורג, הממשלה הפרסית הוציאה אותו להורג, והוצאתו להורג הייתה אחד הדברים המדהימים ביותר אולי שקרו בעת החדשה, מפני שהוצאתו להורג, בפעם הראשונה שהעמידו אותו מול גדוד של יורים, 750 חיילים ירו בו, והוא, הכדורים לא פגעו בו. ורק בפעם השנייה שהביאו גדוד אחר של חיילים, ירו בו וריסקו אותו לחתיכות, שרידי גופתו קבורים בחיפה.
שזה הקשר המיוחד לחיפה. זהו,
כן. שרידי גופתו, עוד קטעים נוספים, אבל שרידי גופתו קבורים בחיפה, בהיכל שעליו ישנה כיפת זהב גדולה, שזה הסמל של הדת הבאית בחיפה.
אז עכשיו, ולמה ירו בו? זאת אומרת, מדוע הוציאו אותו להורג?
מפני שהשיעים פחדו מאוד מהעובדה שהרבה מאוד קהילות קמו שנקראו קהילות בביות, והיה חשש גדול שמה הדבר הזה יתפתח ממש למרד או למהפכה.
זאת אומרת, זה היה איום על האסלאם?
זה ככה הם ראו בזה איום על האסלאם, מפני שהוא טען, הוא למעשה הציג את שליחותו כדת חדשה לגמרי. וזה דבר שהשיעים, בעיקר אנשי הדת השיעים, לא יכולים לקבל. זה דבר שלא יעלה על הדעת לומר שישנו נביא אחרי מוחמד, למשל. זה דבר שזה בלתי אפשרי, אף על פי שכמובן נקרא לזה אנשי הדת השיעים היו מאוד מודאגים מכך שקם אדם כזה וטוען טענות מן הסוג הזה. מכל מקום, לא הוא המייסד של הדת הבאית, הוא המקדים של המייסד האמיתי שנקרא בהאולה. בהאולה לא היה ממש תלמיד שלו, אבל היה בהחלט מקורב אליו, ולאחר שהבב הוצא להורג, למעשה בהאולה תפס את מקומו. אני לא נכנס לפרטים, כי פרטי הפרטים, איך הוא תפס מקומו, הוא תפס מקומו, והתקבל על ידי ציבור הבאבים, שמאותה שעה ואילך נקראו הבאים. וכן, ברור מדובר איפה על בדת חדשה לגמרי, בהאולה מאז 1863, הוא למעשה המייסד האמיתי של הדת הבאי.
זאת אומרת, היו כמה גלגולים בהתחלה, ובסופו של דבר, זה הגלגול המשמעותי.
כן, זאת אומרת, הוא הפך למייסד של הדת הבאי, וגם הוא גם האיש אשר יצר את התורה הבסיסית שלה, גם מבחינה תיאולוגית, וכאמור, גם מבחינה משפטית.
אז בוא נלמד באמת באמצעותך על מה הם מתבססים, מה עקרונות הדת, במה הם מאמינים.
קודם כל, עקרונות הדת בלויים על שלושה בסיסים. אחד זה אחדות האל, ושניים, הדבר השני, אחדות האדם. כלומר, האל הוא אחד, ולא יכול להיות, לא יכול להיות אל שני לו, ולא יכול להיות אל לידו. זה דבר שמקובל באסלאם.
כן. זה בסדר. לא, גם אצלנו יש.
כן. אבל הדבר השני החשוב הוא אחדות האדם. כל בני האדם נולדו מאדם אחד, ועל כן אין הבדל בין שום אדם, בין אדם לאדם. לא הבדל של צבע, ולא הבדל של גזע, ולא הבדל של מין. אין הבדל בין גברים לנשים בכלל.
שמע טוב.
בהחלט טוב. כן. אין הבדל בין גברים לנשים, וכמובן קיימים גם כל הדברים שקשורים בדיני תומעה לא קיימים. אין דבר תמה, אין דבר מושג דבר כזה שנקרא דבר תמה. אין אוכל תמה, אין מושג כזה של אישה נידה שהיא תמאה, אין דבר כזה, המונח הזה לא קיים. וכן, אלה היו חידושים עצומים, ותחשוב לרגע שאנחנו מדברים על 1868, שזה התאריך כן. שבו בהאולה מגיע לחיפה ולאקו, אבל תכף אני אגיע לזה, אבל זה היה, אנחנו מדברים על אמצע המאה ה-19, באמצע המאה ה-19 מופיע נביא, הוא קרא לעצמו נביא, הוא מחנך הדור, ומכריז על העקרונות החשובים האלה. אחד העקרונות החשובים האחרים היא העובדה שבדת הבאית לא קיימים כלי קודש. אין דברים שמקבילים לא לרבנים ולא לשייכים ולא לכמרים. אין כלי קודש, אוקיי, אין בכלל.
אין אוטוריטות, תתי אוטוריטות כאלה שנציגים.
כן, הדת הבאית כולה מנוהלת על ידי גופים אדמיניסטרטיביים נבחרים בצורה דמוקרטית. אין בכלל אישי קודש. למה אין כישי קודש? מפני שבהאולה ביטל את התפילה בציבור. אין בדת הבאית כסים דתיים שנעשים בציבור. אם שני בהאים רוצים להתפלל, ילך אחד לקרן זווית אחד, וילך גלי לקרן זווית שנייה והתפללו.
כדי מה למגר?
כדי שלא יהיה צורך שיהיה מישהו שיוביר את התפילה. ועל כן אין כלי קודש, והכל פתוח, כל הכתבים הבהאים פתוחים כמובן בפני כל בהאי, והדבר החשוב ביותר זה לימוד. העיקרון השלישי שאנחנו מדברים זה שאין הבדל, אסור שיהיה ניגוד בין דת לבין מדע. הדת והמדע הולכים ביחד. בנו של בהאולה, שהיה המפיץ של הדת הבהאית בעולם בכלל, בנו של בהאולה אמר את הדברים האלה בצורה זו. הוא אמר שאם אנחנו שמים את המדע לפני הדת, אז אנחנו מתעסקים בטכניקה חסרת ערך. ואם אנחנו שמים את הדת לפני המדע, אנחנו עוסקים באמונות תפלות. על כן צריך להיות שלא יהיה ניגוד בין הדת לבין המדע בכלל.
אבל יש בכלל נושאים שהדת מדברת עליהם וגם המדע? זאת אומרת, יש שם טענה בדת הבאית או תיאוריה לגבי בריאת העולם למשל, או איך הדברים עובדים, או שהדת לא מתעסקת בכלל?
ודאי שהיא מתעסקת, היא מתעסקת בכל, והיא מנסה להסביר גם דברים שהם קשים להסבר מבחינה דתית. למשל, בריאת העולם יש מאין, היא מנסה להסביר זאת בדרכה שלה. כלומר, היא לא מאפשרת, היא לא נותנת אפשרות של התעסקות בתחום של מדע בלי דת, והתעסקות בדת בלי מדע. אבל לא זה, זה רק חלק קטן מן העקרונות. החלק החשוב של העקרונות של הדת הבאית הוצג על ידי בהאולה גם בכתב הקודש שלו, כתב הקודש, מה שנקרא, הספר הקדוש ביותר, שנכתב בערבית, ואני תרגמתי אותו מערבית.
כן.
וזה גם נמצא שם, ונמצא במכתבים שבהאולה כתב למלכי העולם ומנהיגיהם. הוא כתב סדרת מכתבים גדולה לכל מנהיגי העולם בזמנו, מן הצאר הרוסי ועד ראשי הקונגרס בארצות הברית. ולכולם הוא חזר על מסר אחד. תפסיקו לקנות נשק, תיפטרו בכלי הנשק שיש לכם, ובמקום לבזבז כסף על נשק, תעסקו בחינוך. והתפיסה של הבאהאים היא...
ונאורות שיש... או מחשבה פציפיסטית
לגמרי.
מעניינת.
הגישה הבסיסית היא, אסור שיהיו מלחמות בעולם. אסור להרים חרב, אסור להרים נשק, אסור להחזיק בנשק. הבאהאים, יש איסור עליהם להשתמש בנשק, או להצטרף לקבוצות המשתמשות בנשק בכלל. ואם אין ברירה, אם הבאים נמצאים במדינה מסוימת, אז הם צריכים במדינה מסוימת, והם חייבים לקיים את מצוות המדינה הזאת, וזה חשוב מיותר, עד שלעתיד לבוא תקום מדינה בהאית על העולם כולו, מדינה שבה ישרור שלום מוחלט, עד אותה שעה הבאים צריכים לקיים
את מנהג המדינה.
את מנהג המדינה.
כמו שבה אצל היהודים יש את הדין הדמלכותה, כן, הדין של המדינה.
אבל הם צריכים לעשות מאמץ גדול שהם לא יהיו חלק מהשימוש בנשק של אותה מדינה. הם למשל, אם ישנה מלחמה, הם השתדלו להיות ביחידות שהן אינן יחידות לוחמות.
יותר מקמים, יותר תקשורת.
משהו כזה.
למה לא?
כל דבר שבו לא הורגים בני אדם, זה מה שחשוב.
מעניין מאוד, מאיפה העקרונות הכל כך שלבים ועקרונות של שלום. זאת אומרת, מאיפה זה מגיע? מעניין.
זה תורתו הבסיסית של בהאולה. קודם כל, לימוד וחינוך, זה היה דבר חשוב מאוד, ועל כן, בין למכתבים, במכתבים שהוא כתב אותם למנהיגי העולם, הוא אמר, תבחרו לכם שפה אחת מכל שפות העולם, שהיא תהיה השפה שאתם תדברו בה זה עם זה, שאתם תנהלו בה שיח. ובהתחלה חשבו להשתמש באספרנטו, אבל זה לא הצליח. לפי מה שמתפתח עכשיו, השפה האנגלית היא למעשה שפתם של הבאים בעולם כולו. השפה האנגלית דווקא. לא זו בלבד, אלא כל העדה הבאית מנוהלת על ידי גופים נבחרים. זאת אומרת, מן הרמה הכי נמוכה של היישובים הקטנים שישנו גוף נבחר בהם, עד לרמה של ההנהלה העליונה של הדת הבאית היושבת בחיפה, והיא נקראת בית הצדק העולמי, וחברי בית הצדק העולמי נבחרים כל 5 שנים. וחברי בית הצדק העולמי הם שמנהלים את חייה של העדה הבאית מהמרכז שלהם שישנו בחיפה.
יש להם עוד מרכזים או שבחיפה הוא המשמעותי ביותר?
בארץ ישנם שתי ערים קדושות.
כן.
עיר קדושה אחת היא חיפה, שבה בעצם נמצא גופתו של הבב קבורה שם, ולא זו בלבד, אלא בחיפה זיהה בהאולה את הר הקודש שלו. והר הקודש שלו זה הר הכרמל, ויש התגלות גדולה שלו, אתן נכון, נאום גדול שלו בעומדו על הר הכרמל. עכשיו צריך לזכור, הר הכרמל קשור עם דמותו של אליהו, ואליהו...
נכון, הנביא.
ואליהו, האליהו הוא המבשרת בואו של המשיח. על כן, הכל מסתדר ביחד. בשנת 1868, באה הקבוצה של גרמנים שאנחנו מכירים אותם כטמפלרים, והקימו את המושבה הגרמנית בחיפה, ואחר כך מושבות גרמניות אחרות, בציפייה להופעתו של ישו מחדש, ובציפייה לבניית ההיכל מחדש, לבניית המקדש מחדש. על כן הם נקראו טמפלרים, אנשי הטמפל, המקדש. כן. והנה מאוד מאוד באיזה אנקדוטה מאוד, מאוד יפה, שבהאולה היה בא מדי פעם להר הכרמל, שזה היה הר שלו, ויום אחד הוא נטע את אוהלו לרגלי הר הכרמל, לא רחוק מהמושבה הגרמנית, וכשהוא שאל מי אלה הזרים האלה הנמצאים פה, אמרו לו, אלה גרמנים שממתינים למשיח. אז הוא אומר, מה יש להם להמתין? אני פה. ובאמת, זאת הייתה, הגישה הבסיסית שלו הייתה, אני הופעתי, אני מחנך את הדור, אבל אני מחנך את הדור לעקרונות החשובים ביותר שחשובים לדור הזה ולאנושות בכלל, שזה שלום, חינוך, שני הדברים האלה החשובים ביותר, שלום, חינוך ויושר.
עקרונות שמי מאיתנו לא היה חותם עליהם.
על כן, כמובן, כאשר בנו של בהאולה החליט להפיץ את הדת הזאת בעולם ויצא לסיור בארצות הברית, אז קל מאוד היה לו לפנות אל העולם הנוצרי, מפני שהוא אמר, אתם ממתינים למשיח לישו, ישו מופיע. זה לא אני, זה אבא שלי. זה אבא שלי, כן.
יפה, כן.
ישו הופיע, זה ישו. זהו האיש שציפיתם לו. ועכשיו, אני גם אומר לכם מהם העקרונות של הדת שלו, ואז הוא הציג את העקרונות שאני עכשיו בקיצור...
אז בואו... שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. תרופה לדלקת מפרקים הוכחה כי יעילה במקרים של דלקת קרום הלב. התרופה הביולוגית אנקינרה שימשה כתרופה לדלקת מפרקים שגרונית, אבל עם השנים נמצאו לדלקת הזו תרופות יעילות יותר והשימוש בה נזנח. אבל במחקר חדש התברר שהתרופה הזו יעילה בטיפול במחלה אחרת לגמרי, דלקת חוזרת של קרום הלב. מחלה שרבים סובלים ממנה, כולל אני גם. גילוי נאות. המחקר הבוצע על ידי חוקרים מבית החולים אסותא באשדוד ובית החולים שיבה, הוא פורסם באוטו-אימיוניטי רביוז, ושלום למי שערך את המחקר, דוקטור אמיר דגן, מנהל היחידה לראומטולוגיה בבית החולים אסותא אשדוד. שלום לך.
שלום, מה שלומך?
בסדר, טוב, כשאתה שואל אותי מה שלומי, אז אני יכול לפרש את זה גם כשאלה של רופא לחולה, כי גם גילוי נאות אתה טיפלת בי. במהלך הפריקרדיטיס זה נקרא דלקת בקרום הלב, דלקת חוזרת, כרונית, של קרום הלב. אז בוא ספר לנו מה עשיתם במחקר.
מה שקורה בעקבות, ראינו שהתרופה, היו כמה תיאורי מקרה בעולם, שראינו שהתרופה יכולה לעזור לאנשים שסובלים מדלקת חוזרת של קרום הלב, ואנחנו לקחנו חולים ישראלים שסבלו מאשפוזים חוזרים בגלל דלקת בקרום הלב, והם נזקקו למינונים מאוד גבוהים של תרופות בשם קורטיקוסטרואידים או סטרואידים.
מה החיסרון הגדול בסטרואידים? אני יכול להעיד על עצמי, אבל אתה ודאי תוכל לנסח את זה טוב ממני. סטרואידים כן נוצרים דלקות, נכון? זה משהו שמחבא את מערכת החיסון שגורמת לדלקות. אז מה הבעיה בסטרואידים?
הסטרואידים היא תרופה מצוינת, היא מאוד יעילה בלעצור את הדלקת שיש בקרום הלב, אבל החיסרון שהיא מעלה במשקל במינונים גבוהים לאורך זמן, היא מחלישה את העצם, היא חושפת את הגוף לזיהומים. חלק מהחולים אין מנוס, הם חייבים לקבל את זה, אבל תמיד אם יש לנו אפשרות להוריד במינונים ואף להפסיק להשתמש, אנחנו כרופאים מעדיפים בגלל הפרופיל תופעות לוואי למעט בשימוש בסטרואידים.
אז רק חשוב באמת להזכיר שבמקרה הזה של דלקת קרום הלב, הרי דלקת יכולה להיגרם מהרבה מאוד סיבות. יש סיבות ויראליות, לעתים סיבות חיידקיות וכולי, אבל במקרים רבים הדלקת נגרמת שלא יודעים ממש מה הסיבה, נכון?
נכון, אנחנו יודעים שבאמת קודם כל מדובר פה על דלקת של כל הגוף, כן? בדלקת במחלות, מחלות שיש פגיעה רב מערכתית, לא מדובר פה על כמו שלפעמים עולים דלקת באיזשהו גיד או משהו, מדובר בדלקת באיבר משמעותי כמו בפריקרדיטיס, אנחנו לא תמיד יודעים, ואנחנו יודעים שיש מנגנונים שבהם הגוף תוקף את עצמו, המושג הזה נקרא אוטואימיוניטי, בגלל זה גם המאמר התפרסם באוטו-אימיוניטי ריוויון.
זאת אומרת שהגוף באמצעות מערכת החיסון תוקף את עצמו, הוא חושב שיש איזושהי בעיה, והוא מייצר דלקת במקום שבו הוא לא אמור לייצר דלקת, והדלקת עצמה היא הבעיה.
לגמרי. אני יכול להגיד לך שאתה הגדרת את זה יותר טוב מרוב הרופאים.
תשמע, כמי שסבל מהמחלה הזו, אבל אני שמח כי בזכות המחלה, הנה אני מבין בזה, בסטרואידים, וכמובן בתרופה. אגב, בוא נדבר לרגע על התרופה, דוקטור אמיר דגן. מדובר בתרופה ביולוגית, נכון?
מדובר בתרופה, אכן, בתרופה ביולוגית.
מה זה אומר?
תרופה ביולוגית היא תרופה שבעצם אנחנו לוקחים חומר שהוא קיים בגוף, ובמקרה הזה זה נוגדן כנגד חומר שקוראים לו IL-1, ואנחנו בעצם שומרים עליו, משכפלים אותו, ומשתמשים בחומר שקיים בגוף כתרופה. החומר הזה דורש גם שמירה מיוחדת, יש לו מבנה חלבוני, שזה אומר שהוא כמו דמוי חלבון, שהוא לא כמו תרופה רגילה שאפשר לשים במגירה בכל טמפרטורה, צריך לשמור עליו בצורה מיוחדת.
ואת החומר עצמו,
בצורה מורכבת.
ואת החומר כן. עצמו של התרופה הפיקו באמצעות הנדסה גנטית של חיידקי אי קולי, נכון? זה משהו מטורף.
נכון. החומר הזה, כן, הוא חומר שמיוצר על ידי חברה שוודית, וזה באמת חומר מדהים שהוא משנה לאנשים את החיים מקצה לקצה, אני חושב.
אני יכול לאשר כמובן, כמי שמזריק את החומר הזה לגופו, כי זה באמת, זו מחלה שהיא, אני מבין שלא מדובר במחלה, למרות שהיא כן יכולה לייצר סכנת חיים, אבל היא מחלה שפוגעת באיכות החיים בצורה מאוד משמעותית, דלקת בקרום הלב, נכון?
נכון, היא יכולה להביא, אותם מטופלים שתיארנו במאמר, ביניהם מטר, זה אנשים שממש מגיעים להשפוזים חוזרים, נזקקים למינונים מאוד גבוהים של סטרואידים, שהם פגיעה מאוד מאוד משמעותית באיכות החיים, ובעצם בזכות ועד כדי חוסר יכולת לעבוד, כאמור, השפוזים חוזרים, ובעצם באמצעות התרופה הצלחנו, אני חושב, לאפשר להם איכות חיים כמעט רגילה.
טוב, זה מדהים, זה ודאי לא המקרה הראשון של תרופה שהיא מיוצרת עבור מחלה מסוימת, ואז שם זה לא מסתדר כל כך, והיא מתגלה כתרופה עבור מחלה אחרת לגמרי, נכון? אני משער שברפואה זה קורה.
נכון, זה קורה פעמים רבות, ותרופה באמת מכוונת למקום אחד, והיא נמצאת יעילה במחלות אחרות או נוספות. בעצם התרופה הזאת כמעט נזנחה בדלקת המפרטים השגרונית, אליה הייתה מיועדת, אבל היא נמצאה מאוד יעילה כרגע גם, אנחנו רואים בדלקת של קרום הלב, במחלות כמו גאוט, וגם מחלות יתומות נוספות.
שמע, זה נשמע מדהים, ואכן הבאתם מזור להרבה מאוד חולים. אגב, אנחנו לאחרונה משום מה שומעים יותר ויותר על דלקת של קרום הלב, נכון? זה משום מה משהו שנכנס לאופנה להיות חולה בו.
אנחנו באמת, יש איזושהי הרגשה כזאת, אם כי אנחנו לא יודעים להגיד, אבל באמת בקרב הרופאים שמטפלים במחלה, אנחנו מתרשמים שיש יותר הערות, אם כי זה עוד לא נמצא במחקרים בוודאות.
אז אנחנו נסתפק בדברים האלה, והכותרת היא שתרופה שנזנחה במחלה מסוימת, הפכה להיות תרופה מאוד יעילה למחלה אחרת, במקרה הזה דלקת בקרום הלב. ושוב, גילוי נאות, דוקטור אמיר דגן, שאיתו אנחנו מדברים, הוא הרופא שלי, ואני חולה במחלה הזו, זה גילוי נאות ביחס למחלה, ואפילו משתמש בתרופה הזו, שמשפרת מאוד את איכות חיי, יחסית לכאבים שם שהיו בלב לפני השימוש בזה, וכפי שאמרנו, גם סטרואידים שכן פותרים את הבעיה, יש צד אפל מאוד לתרופה הזאת, בין היתר גם עלייה במשקל וגם קצת התפוררות מבפנים של העצמות. תודה לך דוקטור אמיר דגן, מנהל היחידה לראומטולוגיה בבית החולים אסותא אשדוד, תודה לך.
תודה, יום טוב.
ואנחנו חוזרים לדבר על הבהאים, נמצא איתנו כאן פרופסור משה שרון, ראש הקתדרה ללימודים בהאים באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא מחבר הספר הדת הבהאית, וכתב הקודש שלה, הספר הקדוש ביותר, שנמצא איתנו כאן על השולחן. איך אתה, פרופסור משה שרון, הגעת לחקור את הבהאים? האם נסעת בחיפה, ראית את הגנים היפים ואמרת, או!
לא, קודם כל אני נולדתי בחיפה. ונולדתי לא רחוק מן הגנים הבהאים.
נו, זה סקרן אותך ודאי, זאת אומרת, כל הילדות?
אבל אין לזה שום קשר.
אתה אומר שבאותה מידה יכולת לחקור את מרכז חורף בחיפה, או את שלל האתרים שנמצאים שם. אז איך הגעת לחקור באמת את הדאטה המסקרנת הזו?
אחד מתחומי העיסוק שלי, המדעיים, זה העיסוק בדאטה השיעית. ואתה יכול להבין שמן השיעה, בדרך כלל עבדתי על השיעה עד המאות 17, 18, אבל לא יותר מזה. וכשהחלטתי לזוז קצת הלאה, אני כמובן נתקלתי בפיצולים בתוך השיעה, שפיצולים שקיימים בשיעה מתחילתה, אבל בבת אחד הזדקרה לנגד עיניי הדת הבהאית. שפה שבה כתובים הכתבים הבאיים כולם. זה או השפה הערבית או השפה הפרסית, או אני צריך לומר את זה הפוך, הפרסית והערבית. ובהעולה, גם הבא וגם בהעולה, שפת אימם הייתה השפה הפרסית, אבל הם גם ידעו ערבית וכתבו בערבית. בהעולה כתב את הספר הקדוש שלו בערבית. זה התחיל מזה שההתעניינות בנושא השיעי בכלל הביאה אותי אל החקר של הבאים. לפרטים אחרים לא ניכנס עכשיו בשידור, היו גם סיבות אחרות של עבודה מדעית שלי בתחום אחר, שגם היא גלגלה אותי אל המחקר הבאי.
עכשיו, הספר הקדוש ביותר של הבאים, בוא נדבר עליו, הוא מתורגם כאן בספר שלך? מה הוא מכיל?
קודם כל, שים לב לשם, זה הספר הקדוש ביותר.
זאת שיש עוד ספרים, אבל הוא הכי...
יש בלי סוף, הבאולה כתב משהו כמו למעלה מ-100,000 עמודים בחייו. אבל זה הספר החשוב ביותר, נכתב בשנת 1873 באקו, שאליה בסופו של דבר הגיע בהעולה בשנת 1868. ואני תרגמתי אותו מערבית, ובספר הזה יש כאמור העקרונות התיאולוגיים של הדת, כלומר אחדות האל, ההתגלות של האל בעולם הזה באמצעות אדם. זאת אומרת, אדם שהוא הנביא, אבל הנביא הוא למעשה התגלות אלוהית. כל נביא הוא התגלות אלוהית, וכמובן בהעולה בעצמו. בהעולה ראה את עצמו כנביא לאלף השנים הבאות. גם זה מופיע בספרות שאנחנו מקבלים ממנו. באלף השנים הבאות לא יהיה נביא אחר. כלומר, תקופת כהונתו היא לאלף שנה. וכמובן בספר הזה ישנם העקרונות הבסיסיים של הדת הבאית, המבוססים על שני מספרים. כן. מספר אחד זה 19 ומספר שני זה 9. עכשיו פה צריך להבין שאצל הבאים, כמו גם אצל הערבים בכלל, הגימטריות מבוססות על סדר אלפבטי זהה לסדר האלפבטי בעברית, א' ב' ג' ד' ה' ו' וכיוצא בזה. וכן כבר מזמנו של הבב ואחר כך בהעולה נקבע המספר 19 כמספר בעל חשיבות עליונה לחייהם של הבאים בכלל. למה 19? מפני ש-19 זה גימטריה של המילה הערבית וחד, וו, א', ח', ד', וחד. אם תחבר את כל האותיות האלה, הגימטריה שלהם תהיה 19. 19 הוא בעצם מספר אלוהי מבחינה זאת. ועל כן, הקבע בהעולה שהשנה הבאית היא 19 חודשים, והחודש הבאי הוא 19 ימים. ועל כן, השנה כולה היא בת 361 יום, וגם כן גימטריה של הכל. כן, בערבית, כול שי, זה הגימטריה שלו, זה 361 יום, מוסיפים כל שנה עוד 4 ימים או 5 ימים כדי להביא את השנה לשנה שמשית, שלא כמו המוסלמים, שאצלם אין שנה שמשית, אלא יש שנה ירחית, ועל כן למשל הרמדאן באסלאם נע לאורך כל השנה, לפעמים הוא בחורף,
כן.
ולפעמים בקיץ, שכן השנה המוסלמית בת 354.
אנחנו באמת בהמשך התוכנית נדבר גם על חודש הרמדאן. אנחנו מיד נתייחס לעוד כמה שאלות שלנו בקשר לדאטה בהית, אבל אנחנו רוצים לעבור לחג שבועות. שלום לדוקטור סמדר כהן, שנכנסת אל האולפן עטורה בסלים בביקורים. בפירות
ובתנה.
בתנה בשבעת מינים, במוצרי חלב, זה רק המצאה המודרנית לדעתי.
זה נכון.
וכן.
ועכשיו גם יהיה גואטה נלחם בזה, אז בכלל.
אוקיי. במוצאי שבת מיליוני יהודים ברחבי העולם יציינו את ערב חג שבועות, מתן תורה, בתפילות, קריאת מגילת רות, כמובן באוכל. ודוקטור סמדר כהן מגיע אלינו מלבד כמובן התנה המלא בכל טוב. פרופסור משה שרון יוכל להתכבד אם היית מביאה כמובן משהו, יכול היה להתכבד. בכל מקרה, את כן חמושה במילים שקשורות לחג. החג או החג?
שאלה מעולה. החג, החג. פעם כשאני למדתי, אז אמרו שצריך לומר החג.
מישהו אמר לי שרק סוכות זה חג. זה
יופי,
נכון?
זה אני כנראה גיליתי לך את זה פעם.
די.
כן, יש מסע.
זה לא הגיוני. כלל שהוא ספציפי ל...
אז לא, אז בעצם העניין הוא כזה. המילה חג מנוקדת בפתח. כאשר היא באה עם ה' הידיעה לפניה, אז מצאנו במקרא שהיא מקבלת קמץ, ואז אם היא מקבלת קמץ, יש לפניה סגול. למה? מכיוון שזו צורת הפסד, יש כל מיני כללים וסיבות,
אז לא
אבל...
לומר, אז לומר החג, אלא אם זה סוכות.
אז זאת באמת שאלה, כי באמת במשך שנים ככה למדתי ממוריי כאן שצריך לומר החג רק על סוכות, כי רק סוכות נקרא כן. החג במקרא.
נכון.
אבל באופן די מפתיע, מצאתי לפני כמה שבועות בפרשת שבוע אחרת, שאומרים החג גם על חג אחר, אז בוא נאמר,
כן, אם תאמר החג או החג, זה בסדר. העברית פשטה רגל, יש לנו כותרת.
אנחנו תמיד מייצרים כאן כותרות, כידוע.
טוב, אז
אתה משמיע אצלנו על כתפינו, ואם כבר אתה משמיע אצלנו...
אין המון המון שירים לשבוע.
דווקא יש המון המון, מצאתי כמעט 15 שירים.
תראי, בואי נתפשר על אין המון המון, אבל יש המון המון.
אין המון המון, אבל יש כמה.
אבל יש המון.
יש כמה.
אוקיי.
יש כ-15 שירים שאני מצאתי של שבועות. אתה צודק בזה שאין המון שירים ששרדו, נחום מימן היה קורא לזה, שרדו את שיני הזמן. אין הרבה שירים שעברו גם לדורנו, ואנחנו באמת מכירים אולי 4-5-6 שירים.
מעניין.
אבל אני בטוחה שאם אני אזכיר לך, אתה גם תזכור שלמדנו אותם מתי שהוא, נגיד, והטיפו הערים אסיס, אתה מכיר, נכון?
כן, אבל זה שירים זה שיר של לא פעם. תפסו, לא תפסו.
זה שיר שפעם היה מאוד מאוד נפוץ, היום הוא פחות, זה נכון.
אסיס, וזה חבר'ה. תביאו איזה טנא טוב.
את מי ברגל, מי ברכב?
גם טוב, אבל לא תפס, לא תפס.
לא תפס. היום, כן. היום פחות. אבל כשאנחנו היינו ילדים בגן ובבית הספר, אנחנו כן למדנו את השירים
כן, נכון.
האלה. אני, אז, היום זה כאילו קצת פחות שרד, אבל...
אגב, באמת תזכר לנו אחד משלוש הרגלים, נכון?
יופי, שלוש או שלושת? מה ההבדל?
לדעתי, את יודעת מה? לדעתי זה שלושת.
יופי, אז בעצם עולה כאן השאלה איך משתמשים כאן במספר
אני
הזה.
אני רוצה לתקן את הערך של חג שבועות בוויקיפדיה. רגע, קודם כל בואי נדבר על מה זה רגל.
בדיוק, אז בואו נדבר על מה זה רגל ונאמר ש...
שאין קשר לרגל של אדם, לא כי עולים לרגל.
נכון ולא, נכון.
אם כן, פינה חד-חד משמעית היום.
בבסיס, כשאנחנו מוצאים הפעם הראשונה את שלוש רגלים, אנחנו מוצאים אותו במקרא, ואנחנו מוצאים בספר שמות, נאמר שלוש רגלים תחוג לי בשנה, כך אומר השם לבני ישראל. שלוש רגלים, שלוש.
אז רגל אחד.
כמו שאתה אמרת, אז רגל אחת. אם זה שלוש.
נכון, 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 סליחה.
שלוש בנות, שלושה בנים.
נכון.
אז בעצם, לכאורה באמת מדובר בנקבה. אבל אנחנו בלשון ימינו אומרים הרבה פעמים, שלושה רגלים, נכון. לא שלוש רגלים, נכון? אז בעצם יש כאן איזושהי שאלה מה הנכון, אז במשמעות של הפסוק הזה של שלוש רגלים, באמת רגל פירושה פעם.
פעם, זהו בדיוק.
ואז אם אתה אומר פעם, אז הגיוני ששלוש רגלים שווה נכון. שלוש פעמים.
אין
ולכן,
קשר לרגל הפיזית שלנו.
נכון.
אבל...
בעיקרון אתה צודק.
אבל יש פה אבל.
אבל אז בהמשך יש בעצם רגל שפירושו חג. נכון?
מעניין.
כי אנחנו בעצם אומרים שבספרות חז"ל, כשמדברים על שלוש רגלים, מדברים על שלושת החגים. פסח, שבועות וסוכות. על פי סדר השנה.
אני חושב שצריך ללכת על...
מכאן, כשאנחנו אומרים...
שלוש הרגלים.
נכון היה לנו מי ברגל, מי ברכב?
כן.
אז... זה בעצם איזשהו משחק כזה, כי עולים לרגל, מה זה עולים לרגל? זה לא אלה שעולים ברגל, כלומר ברגליים, אלא אלה שעולים לרגל החג, כלומר, לכבוד החג, כן?
אי אפשר לבחור במילה אחרת, דווקא הלכו על המילה המבלבלת הזו, אוקיי.
אז בעצם, מכיוון שבלשון חז"ל, כבר אנחנו מוצאים את שלושה, אנחנו מוצאים בעצם בלשון חז"ל נוצרה הבחנה בין רגל, שהוא איבר בגוף, שהוא רגל אחת, רגל יפה, רגל ארוכה, לבין רגל שהוא חג, ששם כבר אנחנו מוצאים את רגל בזכר, ואז שלושה רגלים.
אז נראה לנו את השורה התחתונה,
אז
אפשר בשורה גם
התחתונה,
וגם?
בדיוק, אז בשורה התחתונה, אם אתה הולך על פי לשון חזל, לשון חזל עשתה בידול, הם אמרו בואו נבחין בין רגל איבר לבין...
אז אין טעות, באוקיפדיה אפשר גם וגם.
נכון, ומי שיומר כך וכך לא שוגה. מה אנחנו נוהגים לומר? בדרך כלל אנחנו אומרים שלושה רגלים, כך אנחנו מוצאים בסידורים, כך אנחנו מוצאים במחזורים לחג, לתפילות החג, כך אנחנו מוצאים במילונים היום גם. אז רגלים של חגים, זכר.
טוב, אנחנו נעצור כאן דוקטור סמדר כהן ברשותך, כי אנחנו רוצים לפנות אל דוקטור בועז שחה, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים, בשל הידיעה הבאה, מין חדש של נחש צפע התגלה בהודו, הנחש בצבע כתום. דגימות של DNA של אותו נחש נשלחו למוזיאון הטבע בלונדון, ואכן התוצאות איששו את העניין, מדובר במין חדש. הדברים פורסמו בכתב העת Russian Journal of Herpetology. שלום לדוקטור בועז שחה, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום.
שלום דודו ושלום למאזינים. כן, אכן ב-Russian Journal of Herpetology, שזה המדע שחוקר זוחלים ודוחים, הם פרסמו מאמר מדעי שעבר מן הסתם שיפוט, מה שנקרא שיפוט עמיתים, כמו שמקובל בתחומי המדע, ופרסמו בעצם מאמר שטוען שהם זיהו ותיארו, ככה אנחנו קוראים לזה, תיארו לעולם המדע מין חדש של גומצן, של מה שנקרא צפעוני גומות, פיט וייפר, שלא היה ידוע קודם לעולם המדע, מאיזשהו מחוז בדרום מזרח הודו, שבו הם עורכים סקר מגוון ביולוגי מזה כמה שנים.
עכשיו, למה הכוונה כשאומרים מין חדש? זאת אומרת, עד כמה הוא רחוק מהמין האחר שנמצא באותה תת מחלקה?
זהו, בתוך הסקציה הזאת, אני לא יודע אפילו איזה שם לתת לתת קבוצה הזאת, אבל בתוך הקבוצה הזאת, שבתוך המשפחה של צפעי הגומות, שאגב זה צפעים שדומים לצפעים שלנו, אבל הם בתוך ענף אחר של 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 הצפעים מבחינה עולמית, יש להם גומות בין הנחיר על השפה העליונה בשני הצדדים, בין הנחיר לבין העין, פחות או יותר גומות שרגישות לקרינת אינפרה אדום, ככה שיש להם בעצם חוש טרמי, הם מסוגלים לראות בעלתה מוחלטת את הטרף שלהם, בתנאי שהטרף שלהם שונה בטמפרטורה שהוא פולט לסביבה מהסביבה המיידית שלו.
אינפרה אדום,
יש סדר גודל של 50 מינים שכבר תוארו בתוך הקבוצה הזאת.
אז רק ברשותך, רק נדגיש את הנקודה הזו, הכוונה היא לרגישות לחום, נכון? אינפרה אדום, איזו קרינה בתדרים של חום, כפי שאנחנו מכירים.
כן, אנחנו, קל לנו בתפיסה שלנו האנושית, שחסר לה החוש הזה, או שיכול להיות שפעם היה והוא התנוון במהלך האבולות, אבל סביר להניח שפשוט אין לנו בכלל את החוש הזה, זה היכולת לחוש קרינה שנפלטת, בצורה של אנרגיית חום, ואורך הגל של הקרינה הזאת בתוך הספקטרום שאנחנו מכנים אור, אורך הגל הוא נמצא בטווחים של שאנחנו מכנים אינפרה אדום, תת אדום בעברית תקנית.
אוקיי, אבל זה לא ייחודי לנחש הזה, נכון?
לא, זה לא ייחודי, וזה גם לא ייחודי לענף הספציפי הזה שנקראים פיט וייפרס, צפעי גומות או גומצנים, לפחות אחד הסוגים זכה לשם הזה אצלנו באקדמיה ללשון. יש את זה גם לרטל סנק, לאחסן של האמריקות, גם להם יש גומות וגם הם חשים בקרינת אינפרה אדום ומסוגלים לראות את תרפם גם בעלתה מוחלטת, גם בתוך מחילות מתחת לבנים בחושך מוחלט. וואו. הם יכולים לראות, זה כמו הציוד שמשתמשים בו בדרך כלל בצבא וימם וכאלה להדמיה טרמית, כדי לראות דברים גם במצבים של היעדר אור שהעין שלנו קולטת, מה שאנחנו מכנים האור הנראה, כמובן נראה לבני אדם. יש גם חנקים, לא שלנו, לא החנק המקומי שלנו, אבל יש פיתונים למשל, וגם הנחשים ששייכים לסוג שנקרא בוע בלעז, שהבועות הם באמריקה הדרומית והמרכזית, והפיתונים בעולם הישן, אסיה, אוסטרליה, אפריקה, גם להם יש גומות כאלה, וגם הם מסוגלים בעצם לראות את הטרף גם כשחשוך, בזכות החוש הייחודי הזה. עכשיו, החבר הזה החדש,
כן,
הוא כתום אדמדם, לא כולו, הוא עצמו, התפתחתי על התמונות שהם פרסמו, הוא די מוסווה, כשהוא שוכב על השלכת של העלים בקרקעית של יער הגשם, ובעצם הוא כמעט בלתי נראה מבחינת הסוואה, אבל הצד התחתון שלו מאוד מאוד צבעוני, כתום זועק, בין כתום לצבע שמכונה בריק, כמו האדום כזה של לבנים, הוא מאוד צבעוני, כשאתה מסתכל עליו מהצד, על הסנטר שלו ועל הצוואר שלו, או אם הוא במקרה מטפס על עץ, ומציינים שם שהם לא בטוחים, הם עדיין לא יודעים, הם בעצם לא יודעים כלום על הביולוגיה שלו, כי המין הזה תואר למדע מפרט אחד ויחיד, בינתיים, שהם מצאו בסקר הזה. הם כמובן ממשיכים את הסקר בלי קשר לנחש הזה, והם מקווים למצוא פרטים נוספים, ואז הם יוכלו גם לתאר אם יש הבדלים בין זכרים לנקבות, איך נראים הצעירים, מה הטווח של הגדלים מבחינת גם אורך וגם משקל. כרגע יש פרט אחד ויחיד, זה חוקי, מותר מבחינה מדעית לתאר על סמך פרט אחד אם יש מספיק הבדלים, וכאן הם מצאו הבדלים גם במורפולוגיה, זאת אומרת במבנה האנטומי, בעיקר כל מיני סידור של קסקסים, צורה של קסקסים, כמויות, מספרי קסקסים, כל מיני דברים שעל זה מסתכלים באמת בתחום הזה, והם מצאו הבדלים גם ב... קצת מביך לדבר על זה, אבל במבנה של איבר המין הזכרי. הפרט הזה שהם מצאו במקרה זה זכר, והם בחנו את האנטומיה של איברי הזכרות שלו, והם שונים לחלוטין ממה שרואים במינים אחרים קרובים, בתוך אותו סוג.
מה ההבדל?
ההבדל, אני לא התעמקתי כל כך בהבדל, כמו שאמרתי זה קצת מביך, אבל הם מתארים שם שהוא חלק וללא זיזים, ובמינים אחרים יש זיזים, הממדים שלו, הפרופורציות ביחס לגוף של הנחש, הם לא אותו דבר כמו במינים הקרובים ביותר, גם גיאוגרפית וגם מבחינה סיסטמטית, אלה שקרובים אליו מבחינה מדעית. עכשיו, בנוסף לזה, כמו שציינת, בפתיח הם שלחו דגימות למוזיאון הבריטי, דגימות רקמה כדי לבדוק DNA, לבדוק בעצם את האם מבחינה מולקולרית ברמת ה-DNA שלו הוא שונה ממינים אחרים שתוארו ושכבר נבדק ה-DNA שלהם, ואכן הם טוענים, כן, וזה מה שפורסם, שהרצפים מראים שיש הבדל משמעותי, מהותי, בינו לבין דברים אחרים שתוארו, זאת אומרת גם ברמת הגנים, גם ברמת ה-DNA הוא מראה הבדלים וייחודיות, וזה בעצם לכאורה מין קשר לחלוטין חדש למדע. עכשיו כשאנחנו אומרים מין, הכוונה כמובן שהוא אישות ביולוגית נפרדת, הוא לא מתרבה, לא מתערבב עם המינים האחרים, יש לו אוכלוסיות משלו, הוא נפרד רבייתית, וסביר להניח שהוא נפרד גם מבחינה אקולוגית התנהגותית, מבחינת הנישה בתוך הבית גידול שהוא פעיל בו, הסוג של הטרף שהוא טורף, יש לו כל מיני אורחות חיים שמבדילים אותו ממינים אחרים, לא משנה עד כמה הם דומים לו.
אנחנו נספק
בדבר... מזל טוב, מין חדש נולד.
כן, לגמרי, צריך להיזהר ממנו?
כן, כן, הוא ארסי.
מזל טוב, רק להיזהר.
הוא ארסי וצריך להיזהר, ופה המקום לומר, בבוא הקיץ, עלינו לטובה, שכולנו צריכים להיזהר מכל הנחשים
כן,
שאנחנו
כבר
פוגשים,
היו כמה מקרים שדובחו,
לא כולם
כן,
כמו, נכון. כמו מומחים בתחום, אני די מומחה וגם קולגות שלי פה בארץ, אנחנו יודעים להבדיל, אנחנו יודעים למה לשלוח ליד ולמה לא ובאיזה צורה, אנחנו מבקשים מהאנשים לא להתקרב לנחשים, לתת לנחש להסתלק לדרכו, נחשים בארץ אין לנו נחשים בטבע שמסוגלים לבלוע בני אדם, ולכן הם כולם פוחדים מאיתנו, לא תאמין, יותר ממה שאנחנו פוחדים מהם. והם גם מוגנים על פי חוק, אז לא לנסות לפגוע בהם, לא לנסות לתפוס. לקרוא למומחה, עדיף.
תודה לך על השיחה המרתקת הזו, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים, דוקטור בועז שחם, תודה לך.
תודה רבה, יום טוב.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים
שלום לכם, אל תאמרו האדם נגד המכונה, אמרו האדם עם המכונה. ביצועים של קבוצות מעורבות, זאת אומרת קבוצות של בני אדם ובינה מלאכותית, הגיעו לתוצאות טובות יותר במשחקי רשת בהשוואה לקבוצות המורכבות מבני אדם בלבד, מיד המחקר שפורסם בכתב העת סיינס. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם נמצא איתנו כאן מחבר הספר הדאטה בהייט וכתב הקודש של הספר הקדוש ביותר, פרופסור משה שרון, ראש הקתדרה ללימודים בהיים באוניברסיטה העברית בירושלים, ואיתו אנחנו תוהים על קנקנה של הדת הזו, מי ייסד אותה, מי הם הבהיים, מהם העקרונות שנמצאים בבסיסה של הדת הזו, ומה הקשר בינם לבין העיר חיפה, עכו וחיפה, אנחנו מיד נבין מה הקשר, וגם עוד עניינים, האם קניית ירקות מהחקלאי המקומי ושיטות חקלאות אורגניות יכולות להשפיע על איכות הסביבה? האורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לוי קרם, הפיקו אבי שמי לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגר שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן וכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אודי. לא נבזבז זמן ונחזור לדאטה בהייט. אנחנו חוזרים לפרופסור משה שרון, שהוא ראש הקתדרה ללימודים בהיים באוניברסיטה העברית בירושלים. טוב, דיברנו מעט על כל דבר, שאלת השאלות כפי שלפחות אני מקבל אל הטלפון שלי בוואטסאפ, מה הקשר בין הבהיים לבין חיפה וגם אקו, הזכרת גם את אקו, מה הם חיפשו דווקא כאן?
נתחיל את זה, הקשר תאמר בין אקו לבין חיפה, אקו היא יותר חשובה מחיפה בדת הבהיים.
כן?
כן.
אבל יש שם גנים
כאן? זה, זה, מתחיל, זה מתחיל בתולדותיו של בהאולה. הוא גורש, הוא הוגרה בעצם מפרס ארץ מולדתו לבגדד. בגדד הייתה תחת שלטונם של האוטומנים, ומבגדד הוא גורש לקונסטנטינופול, לאיסטנבול, משם לאדירנה, אדריאנופול, בצד האירופי של טורקיה, ומאדריאנופול הוא הוגלה לאלכסנדריה, מאלכסנדריה לחיפה ומחיפה לאקו על ידי השלטונות האוטומנים. לא ניכנס לכל הפרטים שקשורים בכך, כשהוא הגיע לאקו, הכניסו אותו לבית הסוהר במבצר של אקו, ושם הוא ישב שנתיים. לאחר מכן הוא שוחרר מבית הסוהר וגר בתוך אקו, ויותר מאוחר הוא עבר לאחוזה שנמצאת מחוץ לאקו, שנקראת אחוזת באג'י, ושם הוא מילא את אחרית ימיו עד שנת 1892, והלך לעולמו ב-29 במאי, בשעה 3 לפנות בוקר. וזה חשוב מאוד, מפני שאחד התקסים החשובים שמתנהלים כל שנה, על ידי הבהאים הנמצאים בארץ, דרך אגב, אין קהילה בהיית בארץ. יש מתנדבים בהיים מן העולם, אבל אין קהילה בהיית.
זאת אומרת, אין אנשים שחיים, אזרחי מדינת...
אין בהיים בארץ.
כן?
אין בהיים בארץ.
די.
אין בהיים בארץ, כי בהאולה אסר עשיית נפשות בארץ ישראל לדת הבהיית. אחד הדברים...
פשוט איסור?
כן, פשוט. אז אין בהיים בארץ, חוץ מאלה שבאים להתנדב ולעבוד פה.
ואגב, אפשר להיות, להפוך להיות בהיים?
אתה לא יכול להפוך להיות בהאי בארץ. אם אתה רוצה להפוך להיות בהאי, תועיל לעזוב את הארץ וללכת לחוץ לארץ.
עד כאן.
כן.
אוקיי.
כן. ובכן, מכל מקום, יש טקס שבו ליל שימורים, ב-29 במאי בלילה, מתנהל ליל שימורים עד שלוש לפנות בוקר. שלוש לפנות בוקר יש טקס, ובסופו של הטקס הזה מקיפים את קברו של בהאולה על ידי תהלוכה של הנוכחים. כן, זה טקס מאוד מרגש, בעיקר מבחינה זו שלילה שלם הם אנשים כמובן לא ישנים. הדבר השני החשוב שצריך לזכור אותו,
כן,
הוא שכאשר הגיע בהאולה לחיפה, הוא לא נשאר שם, אבל הוא קשר את עצמו לחיפה, והזכרתי קודם בכך שהוא זיהה את הר הכרמל כהר האלוהים שלו, ועל כן רגליו, בכל מקום דרך אגב שרגליו עמדו, לא חשוב אם זה באקו או בחיפה או בכפר ליד אקו או בנהריה, כל מקום שרגליו בו עמדו, שם יוקם, שם מוקם גן יפה, ודבר דבר שהוא מהווה זיכרון לעצם העובדה שעמד שם הנביא. על כן מה שנקראים הגנים הבאיים הם מצבת זיכרון גם לעובדה שהוא היה על הר הכרמל וגם העובדה שהבב קבור על הכרמל עצמו. אותו דבר הגנים הנפלאים שנמצאים באקו, שהם יכולים להתחרות בגנים
כן,
בחיפה.
כן, עכשיו פספסתי אותה, מעניין, מה יש באקו?
באקו יש,
כן, יש שם גנים?
קודם כל ישנם גנים עצומים, גודל עצום, על שטח אדיר, והבהאים קנו שם עוד נכסים והפכו אותם לגנים. זה קשה, זה בכמה וכמה מקומות, אבל בעיקר הגן המרכזי הוא הגן הבהאי שבו נמצא קברו של בהאולה.
אתה הזכרת בשעה הקודמת את העובדה שאין להם כלי קודש. הם כן. מנסים כמה שפחות להיות גשמיים, כמה שפחות לאחד בתפילות כמה אנשים ביחד. אמרת שאפילו התפילות הן בנפרד וכולי. אז מה זה אומר שאם אני רוצה לעבוד את האל או את הנביא בדת הזו, מה אני צריך לעשות?
פשוט להתפלל. אתה עבוד אותו בחיפוש אישי. כלומר, קודם כשאתה רוצה לעבוד אותו, אתה יכול להתפלל.
Okay.
בהאולה כתב שלוש תפילות, ואפשרות של להתפלל, של להשתמש באחת מהן, או בכולן אם רוצים. אבל השלוש התפילות האלה זה תפילה ארוכה של בערך שלושה עמודים, תפילה בינונית של בערך עמוד וחצי, ותפילה קצרה של כמה משפטים. ואתה יכול לבחור איזה תפילה אתה רוצה להתפלל. אם תתפלל את התפילה הארוכה, אתה מספיק שתתפלל פעם אחת ביום. אם אתה בוחר את התפילה הקצרה, גם אז אתה יכול להתפלל פעם ביום. אם אתה בוחר את התפילה הבינונית, תצטרך להתפלל שלוש פעמים ביום. אבל תשים לב, זה שונה מן התפילה המוסלמית שהיא חמש פעמים ביום.
אוקיי.
אבל היא דומה לתפילה היהודית, רק שהיא לא כך ארוכה כמו התפילה היהודית, שזה שלוש פעמים ביום. ועכשיו הדבר, אולי הנקודה החשובה ביותר שצריך לציין אותה, זה הבחירות. שנעשות כדי לבחור,
אז זהו,
לבחור את ההנהלה.
הזכרת שזה משהו שהוא, זה ממש גוף נבחר.
אין כלי קודש, יש גוף נבחר שבו כל הבהאים, בכל מקום שהם, הם גם מועמדים וגם בוחרים. אסור, בכל הבחירות שנעשות.
מה זה הדת הדמוקרטית הזאת?
גם בדרגה המקומית, וגם בדרגה הארצית, וגם בדרגה העולמית, אין להעמיד רשימת נבחרים, ואין לערוך תעמולת בחירות. שני הדברים. כל בהאי יכול לבחור ולבחר לכל אחד מן הגופים בכל מקום שהוא נמצא. זאת אומרת, כשיש תשעה בהאים, שזה גימטריה של בהא, בית ה' א' א', כשיש תשעה בהאים, הם יכולים לבחור מועצה רוחנית מקומית, מתשעה בהאים והלאה. אז המועצה הרוחנית המקומית מורכבת מתשעה אנשים. המועצה הרוחנית המקומית בוחרת את המועצה הרוחנית הארצית, והמועצות הרוחניות הארציות בוחרות את בית הצדק העולמי, שוב, בלי להעמיד רשימת בוחרים, ובלי לנהל, אסור לנהל תעמולת בחירות.
נשמע שונה לגמרי מכל הדתות שאנחנו
כן,
מכירים.
נכון, כי אין...
מעניין מאיפה הרעיונות הכל כך חדשים.
זה הדבר המפתיע אצל בהאולה. הוא איש המאה ה-19 שהיה מוסלם, שיעי, פרסי.
אז מאיפה הוא הגיע לתובנות האלה?
קודם כל הוא היה איש מאוד אינטליגנטי, זה ברור לגמרי.
כן.
וכמובן בתפיסתם של הבהאים הוא ההתגלמות האלוהית, אז אין בעיה. אלוהים יודע הכל, גם בהאולה יודע הכל. זה הדבר שחשוב
אנחנו מדברים על דת, והאם כמו בכל דת יש גם חגים לבהאים?
כן, יש חגים לבהאים, ואולי החג החשוב ביותר זה בין ה-21 באפריל עד השני במאי. זה החג ארוך מאוד, שבו שהוא מציין את שבוע או שבוע וחצי שבו בהאולה גילה את עצמו כמניפסטציה אלוהית, כהתגלות אלוהית לתלמידיו, בבגדד עדיין בשנת 1863. זה החג אולי החשוב ביותר שישנם.
יש מנהגים בחג הזה? אוכלים משהו מיוחד כמונו? משהו מטוגן? משהו ראש של דג?
אין שום מנהג, כשם שאין מנהגים מיוחדים לשום דבר.
אוקיי.
כל בהאי יכול לעשות ככל העולה על דעתו, בתנאי שהוא שומר על החוקים הבסיסיים, שזה אהבה של אהבת האדם והימנעות מכל דבר שקר. אסור לשקר, אסור לרמות.
שמע, זה נשמע מדהים. זאת אומרת, הם אפילו לא נאחזים במנהגים קונקרטיים, באיסורים קונקרטיים על לא לאכול את זה ולאכול את זה וכו'. לא.
זה אפילו החתונה, את החתונה, שני החתן והכלה, הם אלה שקובעים מה יהיה בחתונה שלהם. זאת אומרת, אין אפילו טקס מיוחד מסודר של חתונה, חוץ מאשר כמובן החלק הפורמלי שנבחר אדם מסוים לנהל אותו כדי לומר אתם עכשיו נשואים.
אבל אין משהו שנותן תוקף משפטי?
זה נותן תוקף משפטי,
כי זה מוכר. הבנתי.
אבל אין כלי קודש מסוים שמנהל את החתונה, אלא חתונה...
כלי קודש הכוונה היא לרב או לבר סמכה.
אין דבר כזה, אלא מישהו מנהל את החתונה. דבר שני, כמובן, ישנו השאלה של גירושין. כיוון שישנו שוויון מוחלט בין הגבר והאישה, קודם כל הם לא שמחים אם יש גירושים, אבל כיוון שיש שוויון בין הגבר והאישה, גם האישה יכולה לגרש את הגבר וגם הגבר יכול לגרש את האישה, הם צריכים להמתין רק שנה בין ההחלטה לגירושים לבין הביצוע הממשי של הגירושין האלה.
למקרה שיש שלום בית או תקווה לפחות וכולי, וואו. תשמע, לדעתי שכנעת די-ג'יי מקלר להפוך להיות בהאי.
טוב, בדרך כלל, כשאני נותן הרצאה קצת יותר מפורטת על הנושא הזה, ניגשים אליי אנשים ואומרים, איך אפשר להפוך לבהאי?
איפה נרשמים?
ואני אומר, זה אגב, אמרת דבר נכון, אתה יודע איך מצטרפים לדת הבהאית בעולם כולו?
לא.
נרשמים, שולחים...
כן?
שולחים כרטיס או שולחים גלויה.
טוב, אז אם אתם רוצים להפוך להיות בהיים, www. יש להם אתר
אינטרנט? אנחנו לא נאמר את זה, כי אנחנו נעבור על כמה כללים. אסור גם לעשות את זה.
אסור לפרסם גם?
אסור לפרסם.
אז אין לשלוח גלויות ולא לפנות לאינטרנט. די-ג'יי מקלר חזור למקום, הוא כבר הלך לנסע לחיפה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. היום מצוין ברחבי העולם החג המוסלמי עיד אל פיטר, חג סיום צום הרמדאן שנמשך שלושה ימים. על סיכום חודש הרמדאן אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור מאיר בר אשר, חוקר אסלאם מהחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים ועורך הספר האסלאם היסטוריה דת ותרבות. שלום לך.
שלום שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח ללמוד ממך קודם כל מה מהות חודש הרמדאן ומה זה אומר עיד אל פיטר.
חודש רמדאן זה בעצם המרכז של השנה, הוא לב השנה המוסלמית, הוא החודש המקודש. ולמה הוא מקודש? מכיוון שעל פי המסורת, על פי לא רק המסורת המוסלמית, אלא קודם כל על פי כתבי הקודש לאסלאם, על פי הקוראן, זהו החודש שבו ירד הקוראן, שבו ירד דבר האל, כפי שהמוסלמים רואים בקוראן.
זה המתן תורה של המוסלמים?
אפשר להגיד כן.
כן,
בהחלט.
אוקיי.
יש פסוק מפורש שאומר את זה בקוראן, בסורת אל-בקרה, פרשת הפרה, זו הפרשה השנייה בקוראן, שאומרת, שהרו רמדאן אלזי אונזילה פיהי אל-קוראן, הודן לנס ובינת מן אל-הודה ואל-פורקן. כלומר, חודש רמדאן, הוא החודש אשר הורד בו הקוראן ממרומים למען יביא לאנשים, לבני אדם, הדרכה ואותות. זאת אומרת, זה חודש מרכזי. עכשיו, השאלה שנשאלת באסלאם, באיזה מועד ירד בדיוק הקוראן, זה כבר שאלה שפתוחה. כן, יש רמז לכך באחת הסורות האחרות בקוראן, שנקראת סורת אל-קדר, שבדרך כלל אנחנו מפרשים או מתרגמים את השם פרשת הגורל, זה הלילה שבו נחרצים הגורלות. ועל פי המסורת זה מתקיים בלילה ה-27 ברמדאן. היו דעות שונות בעבר בקרב המוסלמים וגם היום, האם זה באמת הלילה ה-27 ברמדאן. מכל מקום זה ברמדאן. הלילה הזאת חל, הלילה הזה חל לפני 3 ימים, בערב שבת האחרונה היה ליל אל-קדר. ואם כן, באופן כללי הקוראן יורד ברמדאן, אבל הוא יורד בלילה מאוד מסוים הזה, שהוא לב ליבו של השנה. מסורת מוסלמית אומרת שהשיא של השנה זה חודש רמדאן, והשיא של חודש רמדאן הוא לילת אל-קדר, רק כדי להגיד לך מה החשיבות שלו. והוא באמת ליל, אפשר להגיד, גם ליל מתן, המקביל למתן תורה, המקביל להתגלות האלוהית בדמות הקוראן.
אז מדוע צמים בחודש הזה?
עכשיו, הצום, יש הסברים שונים לצום, אבל הצום, מטרת הצום, כמו שבדתות שונות, זה ריטואל מקובל גם ביהדות, גם בנצרות, גם בדתות אחרות, זה ריטואל של זיכוך וניקוי הנפש והכשרתה לקרבת האל, כמו במסורת היהודית, כמו שאנחנו מוצאים בפרשנות לפסוק המקראי שבו נאמר קראוהו בהיותו קרוב, ועל זה שואלים חכמים, האל קרוב רק בזמן מסוים, רק בעשרת ימי תשובה הוא קרוב. המוסלמים אומרים דבר דומה, האל קרוב לבני אדם תמיד, אבל הוא קרוב אליהם יותר בחודש רמדאן. זה החודש של התשובה והקרבה. אז אם כן, זה לא רק הצום, הצום הוא גם ריטואל של ניקוי וזיכוך וריפוי הנפש, והרחקתה מכל מיני תאוות, יצרים, תשוקות, ובא בעת גם לקרב אותה אל האל. אל האל. יש פסוק יפה בקוראן שאומר, אם ישאלו אותך עבדי על אודותיי, הנני קרוב אליהם ואני אענה לפניית הקוראים אליי. ואיזה סאלק עיבדי עני פאיני קריב אוג'יבו דעוות דעי איזה דען. זאת אומרת, האל קרוב. עכשיו שוב, גם באסלאם שואלים, הוא קרוב רק אז? לא, הוא קרוב תמיד, אבל יש איזה שהם ימים שהם, כמו שאנחנו אומרים בעברית, מסוגלים יותר, יש להם איזה יותר מסוגלות לקרב את האדם אל האל. וזהו מעמדו של רמדאן באופן כללי, וזהו מעמדו המיוחד של לילת אל-קדר, שעליו נאמר בקוראן, לילת אל-קדר חיירון מן אלף שער, הוא טוב יותר מאשר 1,000 חודשים.
וואו,
לראות לך מה המעמד של הלילה הזה, מעמד של החודש בכללותו.
והחודש עצמו מסתיים בחג, נכון? בעיד אל-פיטר.
זהו, תמיד החודש, אגב, תמיד יכול להיות באורך של 30 יום או 29 יום, זה חודש ירחי, כן? כמו החודשים העבריים שלנו, שהם בני אורך של 30 יום או 29 יום, תלוי לפי מולד הירח, ובאמת צמים על פי המולד הירח, כן? כתוב فمن شهد منكم الشهر فليصمه مي شروئت مولد الاراح شيصوم كما مش כמו שבימי בית שני היו מקדשים את החודש על פי מולד הירח, ככה גם באסלאם. אז בתום החודש הזה, כלומר מתחילים אותו על פי ראיית מולד הירח, מסיימים אותו על פי מולד הירח, כאשר מסתיים חודש רמדאן, כשרואים את מולד הירח של החודש הבא, אז מכריזים על עיד אל-פיטר. ולכן מפה התשובה שאתה שומע הרבה פעמים מוסלמים, אתה שואל מתי עיד אל-פיטר? אני לא יודע, זה יהיה או ביום שלישי או ברביעי, או ביום רביעי או בחמישי. למה? מכיוון שלמרות האפשרות לבדוק את זה בצורה מדויקת לגמרי, בחישובים אסטרונומיים, עדיין החובה הדתית המוטלת על המוסלמי לתלות את הדבר בהסתכלות שלו, של חכמי הדת כמובן, במולד הירח.
וואו.
אגב, לא תמיד יש הסכמה בין מוסלמים. אתה יכול לפעמים לראות שבעוד שבחלק מסוים של העולם המוסלמי צמים את יום ה-30, במקום אחר כבר התחילו את עיד אל-פיטר, שיכולה להיות איזה מין סטייה של עד יום אחד בהתחלה של הצום או בצום האחר או בסיום הצום. כך למשל השנה בכל אזור צפון אפריקה התחילו את הצום יום אחד לפני, אם אני טועה, לפני הצום לפני במזרח. וזה תלוי בחישובים ובמולד ירח. ומאוד מאוד מזכיר, מאוד מזכיר את הדיונים שנמצאים במשנה ובתלמוד בתקופת בית שני, כאשר קידשו על פי מולד ולא על פי חישובים אסטרונומיים. אז גם כן היו לפעמים ויכוחים מתי בדיוק זה מתחיל, כן? ואלה התחילו את החודש כשאחרים עדיין היו בחישובם בחודש הקודם, כן?
עכשיו, אני מנסה להבין, האם רק הדתיים מאוד צמים בחודש הרמדאן, או שרוב המוסלמים צמים? זאת אומרת, למשל הדור הצעיר, האם הוא גם שומר על המסורת הזו או שפחות?
תראה, קשה, זאת שאלה שקשה מאוד לענות עליה. אני הרושם שלי שאחוזים ניכרים של המוסלמים צמים. זאת, אני לא יכול להגיד לך האם זה ככה בכל רחבי העולם המוסלמי, האם זה באזור שלנו, אבל יצא לי לדבר עם לא מעט מוסלמים לאורך כל השנים, כולל השנה, כולל חבר'ה צעירים מאוד שצמים, כן? אני לא יודע אם עומדים בכל הצום או רק בחלק ממנו. אגב, אם לא צמים את כל הצום אפשר להשלים אותו, זה איזשהו מנגנון הלכתי שנזכר בקוראן במפורש. אם אדם לא צם מסיבה כזאת או אחרת, יכולה להיות סיבה של חולי, כמו שהקוראן מפורש אומר, או שהוא נמצא בנסיעה, או סיבות, או במקרים של תומעה, כן, במקרה של אישה, תומעת וסת, תומעת לידה, כן, אז במקרים הללו, אם היא לא צמה חלק מהחודש מן הסיבות שמניתי או מסיבות אחרות, היא
תשלים,
יש לה זמן להשלים עד השנה הבאה, כלומר, חסרו לה 4 ימים, או לא, או לאדם שלא צם בגלל נסיעה או בגלל אילוץ אחר, הוא יכול עד השנה הבאה ברמדאן להשלים אותם, וגם יש מנגנוני פתרון אחרים. לפעמים גם אדם גם את זה לא יכול לעשות, אז אפשרות לתת פדיון נפש, מה שנקרא כופר נפש, איזשהו סכום לצדקה שבא במקום עצום. אבל הרושם שלי, נחזור לשאלה, הרושם שלי שרבים הם בקרב המוסלמים שצמים.
ומה המנהגים של עיד אל פיטר? זאת אומרת, יש מאכלים מיוחדים? יש מנהגים מסוימים?
קודם כל, עיקר החג מבחינה דתית הוא התפילות שלו. התפילות שמתקיימות, התפילות של שני החגים המרכזיים בשנה, עיד אל פיטר ועיד אל אדחה, מתקיימות בבוקר מוקדם. תפילה מיוחדת שונה מן התפילה הרגילה. יש בה יותר, נגיד, טקסטים של תקביר, של אמירת אללהו אכבר, וטקסטים נוספים שלא אומרים בתפילה הרגילה, אבל באופן בסיסי זה דומה לתפילה של יום-יום, עם הרחבות מסוימות ועם דרשה מיוחדת. ויש כל מיני מאכלים שמשתנים מאזור לאזור, כל מיני מאפים מיוחדים שמייחדים את הצום, את עיד אל-פיטר, וגם כאלה שמייחדים את הצום כמובן. וכאשר, וחוץ מזה, האנשים מבלים את החג בביקורים משפחתיים ובמתן מתנות לילדים, לבני משפחה אחרים. זה עיקר ההתנהלות של חוץ מאשר התפילה, זה עיקר ההתנהלות של שלושת ימי עיד אל-פיטר.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, חוקר האסלאם פרופסור מאיר בר אשר, מהחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים, ועורך הספר האסלאם, היסטוריה, דת ותרבות. תודה לך.
תודה רבה, שלום שלום.
ואנחנו חוזרים למי שנמצא כאן שעתיים איתנו מרתקות, פרופסור משה שעון. אנחנו מדברים על הבהאים. המוסיקה שאנחנו שומעים היא מוסיקה בהאית, נכון? אתה מזהה את המוסיקה הזו, אבל יש לך עוד דרישה מדי-ג'יי מקלר. אתה רוצה שנשיג עוד שיר בהאי?
כן, אם אתם יכולים
למצוא. ודאי, פה זה הקט המומחה. אתה יכול לבקש, ודי-ג'יי מקלר מיד רץ לתקליטייה.
אז יש שיר שנקרא יא בהאול אבהא. זה שעכשיו שמענו, והשיר כן. השני נקרא דסטם בגיר אבדול בהא. קח את ידי אבדול בהא, או תן לי את ידך אבדול בהא, כן? ומשוך אותי אבדול בהא אליך.
מה זה הסגנון המוסיקלי? זה נשמע כמעט...
זה אני חושב שהתחברו חיבור בין המוזיקה הפרסית לבין מוזיקת הכנסייה.
מעניין, נכון.
מוזיקת הכנסייה הנוצרית.
וואו.
זה הולך ביחד, והשיר הזה הוא שיר יפה מאוד, מפני שהוא באין תפילה. הוא אומר, הוא קורא אל בהאולה, כן? אז הוא אומר, אז קוראים לו, הוא קורא, הוי המפואר של המפואר ביותר. הוי מפואר המפוארים, כן? זה השם של בהאולה.
טוב, אנחנו דיברנו על הדת הבהאית כדת שאין לה ממש, יש לה חגים, כפי שהזכרת, יש חג אחד משמעותי מאוד, אבל אין מנהגים מיוחדים בחג, אין מאכלים מיוחדים.
אין, מפני שהדת הבהאית מורכבת מכל כך הרבה אנשים, ומכל כך הרבה עמים, ומכל כך הרבה תרבויות, שהיא מאפשרת כמובן לכל תרבות, או לכל אדם שבא מתרבותו שלו לנהוג כמנהגיו.
זאת אומרת, אני יכול להמציא לביבה, סביבון, מה שבא לי.
אין שום דבר שמפריע לבני אדם לקיים את מנהגיהם. על כן, למשל, אין מושג של מאכלות אסורות.
שמה זה אומר? אין שם כשרות?
אין
כשרות?
שום עניין של כשרות.
אפשר לאכול גם חזירים?
אפשר לאכול גם חזירים.
חלילה חתולים?
לא יודע, אם חתולים אפשר לאכול, אבל אם אוכלים, מישהו אוכל חתולים באיזה מקום, יכול לאכול את החתולים שלו. זאת אומרת, אין שום...
כמובן, כמובן רק לאלף, רק...
אין שום כן. הגבלה על סוגי אוכל, חוץ מדבר אחד.
כן.
אסור לשתות יין. אסור לשתות...
דווקא זה מכל
ה... אסור לשתות השקעות משקרים.
כן. אוקיי, אבל זה דומה לאסלאם, לא?
כן, זה דומה לאסלאם, אבל זה גם... בהאולה קיבל זאת, מפני שהוא אמר, זה נכון, מה שעושה המשקה האלכוהולי,
כן.
גורם לטשטוש מוחו של האדם, והוא לא יכול להביא, לא יכול לשקול שיקולים נכונים.
זה נכון.
וזה מה שהוא אומר. וואו. עכשיו, הדבר השני שהוא אסור, אבל אסור לגמרי, זה אסור לעשן אופיום. אסור לעשן, לאכול, לשתות אופיום.
אז הכוונה היא, כנראה שהכוונה היא לסמים את השתשים באופן כללי, גם אלכוהול וגם סמים.
אסור סמים, יש איסור סמים ואיסור אלכוהול, אלה הם שני האיסורים היחידים שנוגעים למה שנכנס לתוך פיך.
וואו.
זה על כן אומר, זה אסור לעשות.
טוב, אנחנו רוצים להתייחס, דיברנו על חגים, אבל אנחנו יודעים שכל דת בדרך כלל יש לה צום, אחד, שניים, כן, או כמה צומות, מה קורה אצל
לא
הבאים?
לא יודע אם לכל דת זה ישנו, אבל יש צומות ביהדות וצומות באסלאם.
כן, גם אני לא יודע, אבל יש לי תחושה שתמיד דתות נעות בין אוכל מאכלים לבין צומות, הכל נע בענייני האוכל.
יכול להיות. מכל מקום, מה שבהעולה במקרה הזה, הרי כיוון שהוא בא מרקע מוסלמי, הוא יודע שישנו צום של חודש. יודע שישנו צום של חודש, והחודש הבאי הוא 19 יום, צריך לזכור, והשנה הבאית איננה כמו השנה המוסלמית, כלומר היא שנה שמשית, זאת אומרת, הצום יהיה תמיד באותו זמן. כן. יש צום של חודש, אבל צום החודש הזה הבאי הוא ש19 יום, לא של 30 יום כמו אצל המוסלמים. 19 יום מן הבוקר ועד הערב, וזה כמובן תמיד יוצא בחודש מרץ. ככה שאין כמעט שום בעיה של צום. מתחילים את הצום בחודש מרץ בשני במרץ, גומרים אותו בראש השנה הבאי שהוא 21 במרץ. כל שנה בדיוק אותו דבר.
רגע, אז כמה זמן צריך לצום?
19 יום.
אבל...
זה החודש.
אבל אם לאכול תוך כדי קצת.
מה?
לא?
לא, לא.
לא אוכלים
19 יום מהבוקר עד הערב.
שוב הטריק הזה של הרמדאן, בדיוק כמו שדיברנו.
כמו רמדאן, כמו מין רמדאן, אבל לא רמדאן של 30 יום, של 19 יום. לא צום שעובד.
הבנתי, לא, נבלתי לרגע, כן. טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך, כי אנחנו רוצים לעבור אל הפינה שלושה שאוכלים. ובמסגרת יום איכות הסביבה הבינלאומי אנחנו רוצים לענות לשאלה של המאזינה ליאת לופטמן עמית מנהריה ששואלת האם קניית ירקות מהחקלאי המקומי ושיטות חקלאות אורגניות יכולות להשפיע על איכות הסביבה. שלום לחוקר, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל מהמכללה האקדמית כנרת, פרופסור נמרוד לוז, שלום לך.
שלום שלום.
טוב, יש כאן כמה שאלות. ראשית, שיטות חקלאות אורגניות, אנחנו מיד נבין האם זה דבר שהוא פיקטיבי או לא, אבל באופן כללי באמת, האם קנייה של ירקות מהחקלאים עצמם זה משהו שהוא עוזר לסביבה?
כן, אז קודם כל אני אענה על האתגר שזרקת בתחילת השיחה, השאלה שלך על אורגניות, ואנחנו יודעים שיש בעיות עם המונח הזה, ויש בו גם שימושים, מה שנקרא מטבע ירוק. זאת אומרת, אנשים משתמשים במונח אורגני כדי לגרום לנו הצרכנים לרכוש את התוצרת.
נכון, במיוחד שזה גם קצת עולה יותר משום מה.
נכון, בדיוק כך. אבל באמת לשאלה הענקית הזאת, האם הקנייה מחקלאי מקומי, חקלאות בת קיימה, אורגנית, יכולה להשפיע על איכות הסביבה שלנו, יכולה להשפיע על היכולת שלנו לשרוד בעולם שמאוכלס בצפיפות. יותר מזה, האם המודעות הסביבתית, המגמות הנוכחיות של קיימות, באמת יניבו את הפתרון וישפרו את החיים שלנו ואת איכות הסביבה שלנו? התשובה לא כל כך מפתיעה, שככל הנראה זה לא מספיק. זאת אומרת, יש ספק גדול בקרב אנשים שעוסקים בתחום, האם נצליח לקיים אוכלוסייה כל כך גדולה באופן הזה. וזה באמת אחת הסוגיות הכי מורכבות שמדענים מתחומים שונים, חקלאים בוודאי, יצרני מזון, קובעי מדיניות, כולם מתחבטים בהם. וזה באמת לא פשוט למצוא דרכים לשמור על האיזון הזה בין הצורך להכיל 8 עוד מעט 9 מיליארד אנשים בעולם שנשלט על ידי כלכלה קפיטליסטית בסך הכל, שרואה את מקסום הרווח כתכלית ענייננו. חברות שהופכות להיות עירוניות יותר ויותר, זאת אומרת אנחנו יותר ויותר מרוחקים מהאדמה, אנחנו שוכחים, אנחנו לא מבינים את הקשרים הבסיסיים בין אדם, אדמה וסביבה. ואני אחת השיחה שלנו היום לתפיסה חדשה שקוראים לה אגרו-טריטוריאליות, והיא מציעה דרך לחיבור מחדש של אדם ואדמה עם הסביבה כדי לספק מזון שההשפעות השליליות שלו על הסביבה הן קטנות יותר, והתרומה שלו לאיכות הסביבה, שזה גם מונח ענק, אבל בתוכו אני גם מכליל את האיתנות של הקהילות, התרומה היא גדולה יותר. ולהיכנס למורכבות הזאת, אני מתחיל בחצר הקרובה אלינו.
Okay.
לפני כמה זמן פרסמה רונית ורד, כתבת האוכל המצוינת של עיתון הארץ, כתבה על חווה אורגנית, ליד נצרת, בשם בוסטנה, למור הגן שלנו, כמו שיגיד לך פרופסור שרון, וכך היא כותבת על המקום הזה. צמחים שהיו חלק מהחקלאות והתזונה המקומית במשך אלפי שנים, הסומסום, מיני קטניות, בשנים מסוימות גם חיטה, כמעט נעלמו. כי חקלאים יהודים וערבים לא הצליחו להתמודד עם מחירים של יבולים מיובאים. חלקות אדמה קטנות שנהגו לגדל בהן במחזוריות עונתית, מגוון גידולים, הוחדו לחלקות ענק, גידלו בהם מדי שנה את אותו גידול, מה שאנחנו קוראים מונוקולטורה, ואחד השינויים הגדולים ביותר שהביאה החקלאות האינטנסיבית המודרנית היה השימוש התחוף בדשן וחומרי הדברה. וואלה, בארבע שורות היא מתמצתת את כל הבעיות המורכבות שיש לנו היום בחקלאות בת קיימה, בקשרים שלנו בין מזון לאיכות הסביבה,
כן.
לאיך אנחנו מסתכלים על אדמה. אבל החווה הזאת שניסיתי להגיע אליה היא במקום שקשה להגיע אליו, כרוך בנסיעה. היא בוודאי יחידאית בתחום שלה על רקע חקלאות מתועסת מהסביבה שלה. המודל הכלכלי שהיא מציעה, המאבק שלו, הוא קשה מאוד. יש להם כמה עשרות משפחות שמזמינות את התוצרת, אבל התוצרת אתה צריך להסיע אותה באופן פרטי לכל משפחה. הקיימות והעמידות של מערכות אגרו-מזון והקשר בין מזון לסביבה כמקדמי איכות סביבה נבחנים על פי רוב בשתי תפיסות. תפיסה אחת אומרת, אנחנו צריכים להסתכל על התפתחות בר קיימה בקשר בין חקלאות לסביבה. אבל התפיסה הזאת נוטה לשכוח את התהליך של איך מיוצר המזון, החלק התעשייתי של המזון, הצריכה שלו, השינוע שלו. לעומתה יש גישה שנקראת רלוקליזציה או מיקום מחדש. התפיסה הזאת מקדמת יצירה של מערכות מזון חליפיות. כמו מה שהתחלנו בו, חוות אורגניות, תנועות חברתיות שמקדמות סביבתיות, מי שמכיר את תנועת הסלו פוד העולמי. הגישה הזאת מתמקדת בעיקר ביחסי יצרן צרכן ישירים. פחות היא עוסקת או מתחשבת בכל התהליכים שקשורים למערכות ייצור מזון חקלאיות. למשל, איך אנחנו מייצרים את התוצרת, איך אנחנו משווקים אותה, איך אנחנו מתווכים אותה על ידי דרגי ביניים. בטח ובטח בתים מקרו-כלכליים שהם הדברים הכי משפעים על תהליכי הייצור. יותר מזה, הדגש הקיים היום על יצירת מערכות ייצור מזון אלטרנטיביות ששונות בצורה רדיקלית מתהליכי הייצור ההמוניים, שמעט לעת גם בפינה הזאת יצא לנו ככה לבקר אותם, לא מצליח לייצר אוזן קשבת אצל הגורמים המרכזיים בתחום, ובעיקר אצל מי שקובע את המדיניות ומי שמזיז את העסק, שזה כוחות השוק. כאשר אנחנו מסתכלים על המצב הנוכחי של האגרו-אקולוגיה, זאת אומרת, החקלאות המנסה להיות סביבתית במדינות שונות, ניתן לראות שיש את התפיסות עולם מתחרות. הזרם המרכזי שאומר, בוא נסתכל על חקלאות סביבה וננסה להקטין את הנזק של החקלאות המתועסת, והגישה האלטרנטיבית שמחברת חקלאות, מזון, סביבה, דרך האדם עם החיבור למקומיות, כמו החווה הזאת שדיברתי עליה. חוקרת צרפתיה בשם למן, שעוסקת במחקר השבטי בצרפת ובברזיל, מציעה לנו גישה חדשה שבה רציתי להציג היום בתשובה לשאלת המאזינה. והגישה הזאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את כל השחקנים והמוסדות שמעורבים בתעשיית המזון האזורי עד הלאומי. קודם כל נזהה מי הם השחקנים ברמה החברתית והפוליטית שמעורבים בייצור המזון. מי החקלאי? עד לרשויות השונות ברמה המקומית, הלאומית, ואני חושב שצריך גם להוסיף גלובלית. לאחר מכן נבצע מחקר היסטורי חברתי, נבחן את כל הדינמיקות המקומיות, את ההשלכות שלהם על התהליכים בהיקפים גדולים לאורך עשרות שנים. ככה נצליח לברר איך נוצר המזון, מה הבעיות והחסמים שיש, כשנבין את הגישה של השחקנים השונים, את האילוצים השונים שעומדים לפניהם. נניח למשל, שאם יתברר לנו, כי אם נייצר מערכת תחבורה חסכונית יותר, נסייע לחקלאים להעביר את הסחורות ליצרנים, ונוריד חסמים בפני ייצור מזון, ונצליח לייצר ככה מזון שהוא סביבתי יותר, ועדיין עומד בתנאי סף כלכליים שהחקלאי יכול לחיות איתם. חוסר ההתעלמות מכוחות מקרו-כלכליים לא תבוא על חשבון תהליכי עומק שינסו לראות, כפי שהיא מראה לנו על מחוז אחד באביניון שבצרפת, איך אפשר לשלב חקלאות מקיימת עם ייצור מזון אלטרנטיבי בתוך מסגרת אזורית שגם מחזק את המגזר החקלאי, שאגב מתמוטט בכל העולם, שגם תקדם מזון איכותי, מה שאנחנו קוראים לו מזון מוסרי וסביבתי יותר. עכשיו, הגישה הזאת היא לא טהרנית, היא לא מנותקת, שמקדמת רק נישות קטנות לשלושה אנשים שיקנו בתל אביב פלפל אורגני בשוק העיקרים, אלא היא מאפשרת קיימות גם לבעלי אינטרסים ברמות שונות, שהיא תצליח לשכנע אותם ליצור מערכת כללים והתנהלות שיהיו סביבתיים יותר. היא תתחשב בעליות הסעים, מיזמים אזוריים יקבלו תקצוב ממשלתי יותר, שיתנהלו בשקיפות סביבתית, תנאי שוק עוגנים לעובדים. ונחזור לסכם את העניין עם החווה האורגנית הזאת, בוסטנה, שבה כן. התחלתי. חשובה ככל שתהיה היוזמה הזאת, החווה הספציפית הזאת, מסיבות שונות, גם היסטוריות עם הפלסטינים כאן, היא בוודאי לא מציעה פתרון ליחסים הנוכחיים שלנו לסביבה דרך מזון. קשה גם לראות כיצד בלי תמיכה ממשלתית, אחרים יאמצו את המודל החקלאי והכלכלי הזה. הניסיון לחבר חיבורים ברי קיימה, שיאפשרו לשמור על הסביבה, בתהליכי ייצור המזון החקלאי שלנו, יהיו חייבים לקחת בחשבון את המגוון הקיים בתעשייה, ולא רק להציע אלטרנטיבות איכותיות שרובנו לא נצליח לעמוד בהם כלכלית. מה שיפה בעיניי בגישה החדשה הזאת, האגרו-פוד הטריטוריאלי, היא שהיא מדגישה את הצורך בדיון חברתי, זאת אומרת, אנחנו צריכים ללוות כדי להבין באמת מה קורה לנו עם המזון, אנחנו צריכים אנתרופולוגים שיסייעו לנו להבין את התמונה המורכבת של כל מי שפועל בזירה. הפרדיגמה הזאת, התפיסה הזאת, לא רק מתחשבת בשחקנים, במוסדות הפועלים, בשיטות המקובלות, או באלטרנטיבות, היא פועלת לטובת קיימות ועמידות יתירה של המערכת ומאפשרת לצאת ממה שהיום הוא המשחק סכום אפס. כלומר, אומרים לנו או שתעשו ככה או שתהיה קטסטרופה. זה אכן מהלך מורכב מאוד, אבל לחקלאים, יצרנים, אנשי תעשייה, קובעי מדיניות, במחוז אחד באביניון שבצרפת, זה היה מהלך שהצליח לשנות את בסיס הכלכלה החקלאית. הוא אפשר לחקלאים לפעול בשיטות קונבנציונליות ואלטרנטיביות, והוא הפך את האזור הזה מבחינת הספקת המזון שלו לאיכותי יותר, לעמיד יותר חברתית ולסיפור הצלחה כלכלי אזורי.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו עוברים לאדם נגד המכונה, או ליתר דיוק האדם עם המכונה. שימו לב, הביצועים של קבוצות מעורבות, זאת אומרת קבוצות של בני אדם יחד עם בינה מלאכותית, הגיעו לתוצאות טובות יותר במשחקי רשת בהשוואה לקבוצות המורכבות רק מבני אדם. הדברים פורסמו בכתב העת סיינס, ואנחנו רוצים לשמוע על המחקר המסקרן הזה מפיו של חוקר הגיימינג, המשחוק, המרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי המשחקים הדיגיטליים העולמי, דוקטור חנן גזית. שלום לך.
שלום דודו ושלום למאזינים.
טוב, אז אנחנו מבינים שיש כאן מחקר שלפיו קבוצה שמכילה רק בני אדם משחקת פחות טוב במשחק רשת מאשר קבוצה שמכילה גם אנשים וגם בינה מלאכותית.
תשמע, זה סנסציה. איך אתה בקווייק? קווייק זה משחק יריות, first person shooter, שבו אנחנו משחקים ברשת במספר חברים. איך אתה בזה במשחקים האלה?
אני, לדעתי אלה המשחקים הטובים ביותר, ואני מוכן לחיות את כל חיי במשחקים האלה. זה כיף
יאללה,
גדול.
יאללה, גם אני.
מה,
גם
זה משחקים הכי מדהימים שיש.
מדהים, מדהים. עכשיו תשמע, משחק
מאז דום וכו', כן.
תודה, כן. המשחק יצא לראשונה ב-1999. עברו 20 שנה. אנחנו היום ב-2019, מחקר שבאמת פורסם שבוע שעבר בסיינס על ידי דיפ מיינד. זאת חברת בינה מלאכותית בריטית שנרכשה על ידי גוגל ב-2014.
כן.
הסנסציה בממצאים שלהם היא שעד היום חשבנו שבינה מלאכותית היא טובה, אתה יודע, אחד על אחד. גם קספרוב הפסיד בשחמט, אפילו בדוטה 2.
כן, נכון, באמת עסקו הרבה פעמים באמת בקרב בין אדם למכונה וכולי.
נכון, ואתה אומר לעצמך, איך יכול להיות? אנחנו היום, מותר האדם מהמכונה, מהבינה מלאכותית, כמובן בשיתוף פעולה, נכון? אנחנו פועלים יותר טוב בשיתוף פעולה, בקבלת החלטות, במשחקים ביחד, ולא היא. המדענים בדיפ מיינד פיתחו מערכת רובוטים או בינה מלאכותית שכזו, באמצעות המשחק בקווייק, בפרסט פרסון שוטר, תפוס את הדגל. כמו שאנחנו משחקים בילדות, או בצופים, או בכל תנועת נוער אחרת, תפוס את הדגל, המשחק העקרונות שלו מאוד פשוטים. אתה צריך להתגנב לבסיס של האויב, מבלי שתתגלה, לתפוס את הדגל, לרוץ חזרה אל הבסיס שלך ולשמור עליו, כאשר היריב רוצה לעשות אותו דבר. מה שהם עשו, לקחו 30 רובוט, תכנתו 30 רובוטים בינה מלאכותית, okay. כשחקנים, כאבטרים בתוך המשחק, ונתנו לאבטרים לשחק 2-2. זאת אומרת, מה שהחידוש פה, ביחס לכל המחקרים האחרים של הבינה מלאכותית, שהרובוטים, הבינה מלאכותית לומדת באמצעות משחק נגד עצמה, נגד שכפולים של עצמה, כאשר לכל קבוצה או לכל רובוט כזה, 2-2, נותנים טיפה משקלות אחרים מבחינת המשוב שמקבלים על המשחק. תראה, אני יכול להתגנב ויראו אותי, אז אני נפסל. אבל אני יכול להתגנב ושלא יראו אותי, ואז אני מקבל יותר ניקוד. כמובן אם אני שומר על הדגל ותופס אותו. עשו כאלה מערכות, ונתנו, תקשיב, זה פשוט לא יומן, נתנו לשחקנים אלה לשחק 450 אלף פעם בתקופה קצרה, כי זה סשנים של 5 דקות, זה כמו בטל רויאל כזה.
כן.
450 אלף פעם... דודו, גם אני ואתה, תאמין לי, אם אנחנו נשחק כל יום, זה 4 שנות ניסיון של גמר מקצועני. במהלך, אתה יודע, תקופה יחסית קצרה, כי אתה יכול להריץ את זה כמה שאתה רוצה, כמה פעמים, הרבה יותר מהר. קיצור, רכשו המון ניסיון. ואז, במהלך המשחקים האלה, גם שמו שחקנים אנושיים, אמרו להם, בואו תשחקו עכשיו. עכשיו, לשחקנים האנושיים לא אמרו שהם משחקים עם... עם רובוטים, אלא פשוט נתנו להם, אתה יודע, לשחק בזוגות.
כן, כי אתה לא באמת יודע עם מי אתה משחק, נכון?
נכון, אז אמרו להם מראש, אתם לא תדעו עם הזוג, אם הבן זוג שלך הוא רובוט או בן אדם, ותכנתו ככה, וזו נקודה נחמדה ומעניינת, תכנתו ככה שהרובוט יגיב במהירות גבוה אנושית. זאת אומרת, לא יגיב מהר מדי, ואז אתה באמת תבין שזה מדובר ברובוט.
כן.
מיליסקנד, זה כבר לא נקרא סיפירות. בקיצור, המסקנות של המחקר. הרובוטים או הבינה מלאכותית, האג'נסים האלה, שיחקו טוב יותר מבני אדם האנושיים. הזוגות האנושיים תפסו ברוב המקרים 16 פעמים פחות מאשר הרובוטים של הבינה מלאכותית. והממצא יותר מעניין הוא שאנחנו מעדיפים לשחק עם רובוט, חבר, מאשר בן אדם.
מה זה אומר עלינו? אבל זה מרתק.
מה זה אומר? מה זה אומר? זה שאלה מצוינת. מה זה אומר? זה אומר ככה, הרובוטים הצליחו לבנות, תבין, הם בנו, הם למדו בעצמם את המשחק, בנו בעצמם את הידע החדש לשיתוף פעולה. זה משהו שלא היה עד היום בכלל אפשרי. אתה יודע שהיום רובוט מסוגל עבור הניצחון, עבור להבין את כל המערכת של חוקים של המשחק והתנהלות של המשחק, ואתה מבין ששיתוף פעולה הוא טוב לך כדי לנצח. ואז, אתה יודע, הם לא מוגבלים לקטע של אגו ודברים אחרים, ואז האפקטיביות שלהם טובה יותר. אז השחקן האנושי אומר לעצמו, איזה יופי, השחקן פה עוזר לי, השחקן מקריב את עצמו, הוא לא יודע שהשחקן הזה הוא בעצם רובוט. והתוצאה המצערת סלש או המשמחת, איך שתיקח אותה, היא שאנחנו מגיעים לרמה של בינה מלאכותית מאוד גבוהה, מסוגלת ללמוד לבד, מסוגלת לשתף פעולה טוב יותר מאשר בני אדם.
וואו, מטלטל, אנחנו מודים לך על הדברים האלה, דוקטור חנן גזית, חוקר הגיימינג, מומחה למשחוק מרצה, במרכז הבינתחומי ברצייה וראש המרכז הישראלי של איגוד חוקרי משחקים דיגיטליים העולמי. תודה לך.
יום טוב, גיימון.
ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, פרופסור משה שרון, ראש הקתדרה ללימודים בהיים, באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו נסכם את השעתיים האלה שבהן חשפת בפנינו את הדאטה בהיית, שעקרונותיה, עקרונות של שלום, של אחווה, של אחדות, של התייחסות הומנית לכל בני אדם כשווים, זכר ונקבה, לא משנה מה, צבע, עדה, מוצא וכולי, עקרונות מאוד יפים. אולי נסיים את השעתיים האלה בקטע שאתה רוצה לקרוא מהספר.
קודם כל אני רוצה לציין שהבהאים רואים באומות המאוחדות ובאיחוד האירופאי כמעין התגשמות של התורה של בהאולה.
כי זה מעין ויתור על הלאומיות מעט?
כן.
אוקיי, מעניין.
ויש להם נציגים גם באום וגם בגופים שונים של האיחוד האירופי. בגלל דווקא השכנוע שזה בדיוק הדרך, זוהי בדיוק הדרך שעליה דיבר בהאולה. ואני אסיים, אני אקרא קטע מדברים שאמר בהאולה ב-1890 לחוקר בריטי שראיין אותו. וכך הוא כותב: הסכסוכים הללו ושפיכות הדמים הזאת וחילוקי הדעות הללו חייבים לבוא לקיצם, וכל האנשים צריכים להיות קרובים ומשפחה אחת. אל יתהלל האדם בכך שהוא אוהב את ארצו, אלא טוב יותר מתפאר בכך שהוא אוהב את בני מינו.
וואו, אז מה, גרמת לאלפי מאזינים ומאזינות להפוך להיות בהיים? עקרונות של שלום, אחווה. אבל טוב, אז סיפרת לנו במה זה כרוך, אבל אלה היו שעתיים מרתקות. תודה רבה לך מעומק הלב, פרופסור משה שרון, ראש הקתדרה ללימודים בהיים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה מעומק הלב שהיית איתנו. ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדר לויקר. המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אנחנו יוצאים למבזק, ומיד אחר כך גואל פינטו עם תוכניתו גם כן תרבות באולפן שלו בתל אביב יפו.
כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.